נזבין.
נזבין. שלום יוסי יובל.
בוקר טוב, אמיר טייכר.
מעניינים.
בסדר, אתה יודע שיש שם ארמית קלוקלת בשיר. קראתי איפשהו שזה...
איפה קראת איפשהו?
קראתי איפשהו בפייסבוק, שזה נזבין, זה בכלל... דזבין, סליחה, זה בכלל מחר אבא במקום קנה, כאילו, וזה אמור להיות דיזבן או משהו כזה, אל ת... קיצור, עבור דוברי הארמית קבלו התנצלות, אנחנו נעסוק היום בטקסט שהארמית שלו היא לא ברמה אקדמית.
אנחנו היום מדברים לכבוד, אנחנו בעצם יש לנו שתי תוכניות לכבוד פסח.
אמת, כבוד האביב.
כבוד חג החירות. כן.
תתאפס על עצמך.
סתם, אני אומר חירות. הכל טריגר, טריגר, הכל טריגר.
אז... טריגר למה? מה קורה בחוץ? יש משהו מחוץ לאולפן הזה?
בדיוק, בדיוק. בוכים. עומדים ובוכים, זה מה שקורה.
כן.
אחרים צוחקים, אבל תלוי באיזה צד אתה. אז אנחנו עושים תוכנית ראשונה לכבוד פסח, לאור ההצלחה הפנומנלית של תוכניות הפורים שלנו,
שהסתיימו
בהקעות מרובות. והיום אנחנו הולכים לדבר על חד גדיה, המזמור המציק והלא ברור, שמופיע אי שם בסוף ההגדה למוצא לי פרצוף. אף אחד לא יודע איך לשיר את זה.
חוץ מאחד מי יודע, זה השיר האהוב לדעתי.
על מי?
על הילדים, על מי. אתה פעם, אתם בטח שמים את הסדר ב-6:20 והולכים לראות...
האמת שפעם גילינו, קודם כל, הפוך לגמרי.
כן. קודם אוכלים את הפיתות ואז מסיים את הסדר.
אני לא נוגע בחמץ בפסח, באופן מוחלט.
לא, אבל בתור ילד.
אז פעם, לא, מה זאת אומרת?
אתם אלה שכאילו כופרים, כופרים כל השנה, וכשמגיע החג, כאילו...
בדיוק, בדיוק. לא נוגע בחמץ. 200%. אני אומלל, אני רעב כל החג. רעב, אני רעב כל החג. אני לא משנה מה אני אוכל, זה לא מסביע אותי.
יש מצות ללא גלוטן, אגב?
בוודאי.
בוודאי, חייב. שלא יהיה, בוודאי.
יש מצות, מציעה, מה שאתה רוצה.
מציעה ללא גלוטן.
כן, כן, לוקחים את המצות, ומרובים ביצה, ושמים חלב שקדים, או חלב סויה.
אני בסדר הקרוב הולך לארח 15 אנשים בביתי.
באמת?
כן, שזה בעיה קטנה. בביתי?
כן, אני אוהב בביתך.
לא ברור, זה לא ברור.
צריך לסדר את הבית, זה בכלל.
אז זהו, העניין הוא שהסדר הוא
מתחיל... לא עשית את זה כבר כמה שנים טובות.
לא יודע, ב-4, 5, 6 נגיד, ואני חוזר הביתה באחת, ואז אני צריך כאילו ב-3 שעות.
כן.
זהו, יש לי כל מיני רענות, כמו להכין קני דלח מקורנפלקס מעוך, למשל, כאלה.
אוקיי. מי האנשים שמתארחים?
כל המשפחות, כל מי שיש.
מה אתה אומר?
כל דכפין.
יתי ויכול.
כן.
אוקיי, אז אנחנו נעזור לך בזה שלפחות את השיר האחרון שם, אתה תדע מה לעשות איתו.
כן.
ואתה רוצה אולי להציג את המרואיין את הראשונה שלנו לעניין זה?
כדי לדבר על חד גדיה ובכלל השירים שבהגדה, ובכלל מסורות החג, הזמנו, אנחנו מאוד שמחים לארח את הרבה והפרופסור דליה מרקס, מההיברו יוניון קולג' בירושלים, ג'רוסלם, וגם מחבר את הספר בזמן, מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי. שלום, דליה.
שלום, שלום. למה ג'רוזלם? אני דור עשירי בירושלים.
לא יודע, היברו יוניון זה כזה, עושה לי את זה ישר באנגלית.
אני רוצה להרגיש בינלאומי.
ג'רו, הייתי צריך להגיד. אז לפני שאני אשאל אותך ספציפית על חד גדיה, אולי בכלל תסביר לנו מה זה הקטע הזה של לשים את כל השירים בסוף בהגדה? הרי אתה כבר מת לשיר ו... ומגיעים לזה כבר כשכולם ישנים פחות או יותר, או שיקורים.
כן. זה באמת אחד החלקים הצעירים של ההגדה, והם מרוכזים, הפיוטים האלה שאתה מדבר עליהם, בחלק שאנחנו מכנים אותו הנרצה, וזה חלק שהוסף בהתחלה, לפחות ברובו, בעולם האשכנזי, בתקופה של מסעות הצלב, מעשי הטבח והפוגרומים שעשו הצלבנים ביהודי אשכנז, והחלק מהפיוטים האלה הם באמת פיוטים עם אופי גאולי, משיחי, עם מבט לעתיד. אם תחשוב על זה, רוב ההגדה מסתכלת על העבר, מסתכלת על גאולת מצרים. והפיוטים האלה בעצם מדברים על מלכותו של האל בעולם ועל תפיסה משיחית, על תפיסה גאולית. וזה מה שיש כאן. חוץ מזה, יש כאן עוד פונקציה שהפיוטים האלה, חלק מהם הם מאוד, מאוד מאוד ציוריים, מאוד מאוד עשירים מבחינת הדימויים שלהם, וזה בא להשאיר את הילדים ערים, להשאיר את הילדים בעניין, שיהיה להם למה לחכות. כל הסדר כולו בנוי על הילדים. זה מאוד מעניין, זה מאוד שונה מהסימפוזיון היווני-רומי, כן, ההלניסטי-רומי, שמתמקד במבוגרים, במשכילים, ליל הסדר מתמקד בילדים. כל האוריינטציה היא כאן כלפי הילדים, כלפי הילד, שיראה שקורה משהו, ואז הוא ישאל מה נשתנה, כן? וזה תהליך הלימוד, הרי כל לימוד מתחיל בשאלה.
כן.
אז אגב, באמת זה חלק מהעניין.
יוסי פה חשף שבעצם אין לי מושג מה קורה בסדר, כי אני לא יודע, כי יש כל כך הרבה שירים בהתחלה, זה עובר מ... והיא שעמדה ומה נשתנה, ועבדים היינו, וזה לא מפסיק עם שירים, זה בסוף יש עוד השירים הזה, אבל יש איזה רצוף שירים עד, עד האוכל.
תראה, אנחנו קוראים לזה ליל הסדר, אבל הטקסט של ההגדה הוא אחד הטקסטים הכי לא מסודרים שיש, ואחת הסיבות הוא באמת ש... אחת הסיבות לכך היא באמת שההגדה נבנתה לאורך כמעט 2000 שנה, זאת אומרת, ממש קומה על קומה, כמו איזה תל ארכיאולוגי, כל דור... הוסיף את מה שהיה נחוץ לו.
כן.
יש כאלה שיגידו שעד שלב מסוים ואז היא נחתמה, אבל אני שייכת לקו יהודי שאומר שהיהדות שלנו עדיין מתפתחת, שהמסורת עדיין מתפתחת, וגם בדורנו אנחנו מוסיפים עוד להגדה, ובטח שהשנה שאנחנו באמת שואלים מה נשתנה.
כן.
השנה הזאת עם האתגרים המיוחדים שהמציאות למרבה הצער זימנה לנו, כן? איך נחגוג את חג החירות במצב הנוכחי. כן. אני מקווה שנחגוג אותו כשכל ה... חטופים כבר יהיו בבית, וכל החיילים כבר יהיו בבית, אבל...
אינשאללה.
אנחנו לא יודעים באיזה מצב נהיה. כן. זה חלק מה...
אוקיי, יש לי שתי שאלות, קונקרטיות עכשיו על חד גדיה עצמו. האחת, מה זה מלאך המוות? מלאך המוות זה משהו נוצרי לגמרי. לא, כאילו, זה נשמע כמו נצרות ימי ביניימית. מאיפה מופיע למלאך המוות בשיר בהגדה?
כן. קודם כל צריך באמת שנייה לתת את הדעת מה זה חד גדיה, ואז
כן,
יאללה,
אולי קדימה. נגיע. אני ישר חותך אז... לסוף, כי זה מטריד אותי שם, כן. מלאך המוות. השאר אני עוד יכול להבין.
כמו בהגדה, אבל... ישר להפיתות, לסדר.
לא, מלאך המוות הוא באמת כמעט בסוף, אבל לא לגמרי בסוף. אז זה באמת, זה שיר מצטבר,
כן.
מבדח כביכול, אבל הנושא שלו לא מצחיק. הוא נכתב בארמית, אף על פי שזה לא שפה ארמית חיה, זה ברור שזה מין ארמית מלאכותית, והוא הופיע לראשונה... בהגדת פראג בסוף המאה ה-16.
Okay.
אבל כנראה הוא הרבה יותר מוקדם, וזה מין ג'אנר כזה של שירי משחק, ושם גם הופיע מלאך המוות שזה, שאתה חובב אותו.
אני לא חובב אותו, אני לא מבין מה הוא עושה שם. אני לא מבין מה יהודי בו. זה מרגיש לי לא יהודי מלאך המוות.
בתור אדם מאוד יהודי ומאמין, זה מרגיש לו לא קשור מלאך המוות.
כן, לא שמעתי על מלאך המוות בלימודי היהדות שלי.
אז קודם כל באמת הביטוי מלאך המוות, הישות הזאת שמכונה מלאך המוות, שקיימת בתרבויות רבות, באה להסביר את הדבר המאוד מאוד לא מובן הזה, לא נשלט הזה, מעורר אימה וחרדה שזה המוות. הדימוי הזה של מלאך שבא לקחת נשמות, זה באמת דימוי שבא להתמודד עם זה. עכשיו, בתרבות היהודית אתה צודק, קשה מאוד לומר, ואני לא לגמרי יכולה להגיד היהדות אומרת, כי כל דבר שנגיד היהדות אומרת נמצא לו מיד 20 יוצא דופן. אז נכון שבאמת בתרבויות פגניות שבהם יש אלים רבים ולכל אחד מהם יש תפקיד, יש גם תפקיד של אל המוות, אל השאול וכו', ויש הרבה פעמים מאבק בין ישויות טובות ובין ישויות מרעות. אבל ביהדות בדרך כלל נוכל להגיד שדרך המלך היא שהאל, הקדוש ברוך הוא זה שמחליט על חיים ומוות, הוא זה שממית ומחיה, כמו שנאמר בספר שמואל וכמו שנאמר בתפילה. אבל לעתים יש באמת רעיון, אנחנו נמצא את זה גם בתלמוד, המלאך המוות מככב שם לא אחת, שלאל יש שליחים, והתפקיד של שליחים הוא לבצע את הרצון האלוהי, כן? והשליחים הם בעצם ישויות שהן נטולות רצון עצמאי, כתחו למשל המלאך סמאל.
על אחת כמה הוא חמה, אם הוא מבצע את רצון האל, אז למה אלוהים אחר כך עוד שוחט אותו שם?
זה משהו שם לא... אז זה כן, יש כאן באמת מורכבות... מאוד מאוד לא פשוטה. בכלל, כל הפיוט הזה הוא פיוט, השיר הזה הוא פיוט לא פשוט מהרבה מאוד בחינות, כן? כי אם תגיד, נגיד, הגדי, כן, איזה מין סמל לתום וטוהר, רוצח אותו השונרה, החתול, ואז הכלב בא להגן עליו, אז אולי הכלב, החתול הוא רע, והכלב הוא טוב, אם תלך לפי הדבר הזה...
אלוהים לא יוצא טוב שם בסוף, כן. אם כי הפינג פונג הזה, אני מסכים, נכון, יש לספר את זה.
פשוט אני לא שומעת אתכם.
אוקיי, אין מה להפסיד. אז אני הולך איתך, נכון, יש את הפינג פונג הזה, שבו אם הגדי הוא מתחיל טוב, בסוף אלוהים יוצא רע.
נכון, אז באמת בעיה, כן, אם אתה מחלק לטובים ורעים יש בעיה, אבל אני יכולה לספר לך, אולי זה ירגיע אותנו קצת,
קדימה.
שיש כתב יד שבהם יש עוד ישות שם, ויש אכבר, והאכבר הוא נושך את הגדי, ואז זה קל יותר, כי באמת הקדוש ברוך הוא יוצא טוב בסיפור הזה.
הבנתי, אם כי גם, למה המים...
רגע, אני לא הבנתי, האכבר הוא בין הגדי לבין החתול. זה מה שאת אומרת.
הוא מוסיף עוד אחד,
ואז... האכבר נושך את הגדי, ואז החתול נושך את האכבר.
הבנתי.
יש שם כלבת באופן כללי. אבל גם, לא ברור למה נגיד השוחט, ששוחט השור, מה רע בזה? זה שחיטה כשרה, הכל בסדר. למה... כאילו, יש שם כל מיני, אש שמחבה מים, ומים ששורפים מקל, לא ברור למה צריך להיות איזה אייג'נסי שהם טובים או רעים, הם פשוט עושים את מה שהם עושים.
אז אתה רואה, השאלה הזאת, השאלות האלה שלך, הם בדיוק לב הדבר, כן? זה בדיוק לב הדבר, כי כל הפיוט הזה, כל השיר הזה, יש בו הרבה מאוד דברים שהם לא ברורים לנו, שמאוד מאוד לא אינטואיטיביים לנו, שבאמת מעוררים את השאלה, שהם באמת משאירים אותנו באיזה מין תחושה של עולם שיש בו כוחניות ויש בו איזושהי שרירותיות. אתה אומר, למה זה רע ולמה זה טוב, נכון? כן. כל דעלים גבר וכל אחד מנצח את זה שחלש ממנו, אבל בסופו של דבר יש סדר, יש דין ויש דיין, והאל מנצח, ואז אפשר יכול באמת לקשר את זה לרעיון של פסח. ובאמת נגיד על הפיוט הזה, על חד גדיה, באופן ספציפי, הדימויים העשירים האלה, שכל כך ככה מדליקים את הדמיון שלך, הם הדליקו באמת את הדמיון של כל האומנים שיראו את האגדות. זה אחד החלקים המרהיבים ביותר באומנות של האגדות.
כן.
יש בו ביטויי לשון שנגזרו ממנו, אתה יודע שחד גדיה, אני לא יודעת אם אני הוגה את זה נכון, בעיגול אשכנזי, זה שם קוד לבית סוהר במזרח אירופה, אבל דרך אגב לא רק בקרב יהודים, כן? חד גדיה זה כאילו להיכנס לחד גדיה זה להיכנס לבית סוהר. בקיבוצים נושא מאוד מאוד מרכזי היה ריקוד חד גדיה שהיו עובדים אותו הילדים. ויש יצירה רבה בספרות הישראלית, בשירה הישראלית, הרבה מאוד פיתוחים שפותחו בעקבות חד גדיה, מעין מדרשים מודרניים. באמת משהו מאוד מאוד יפה, יש שיר של לוין קיפניס ורחבה אלברשטיין, שיר מאוד מאוד פוליטי, ויש שיר מאוד מתוק של אנדה אמיר פינקלפלד, שיר לא כל כך ידוע, שאחייניתה העבירה לי את השיר הזה בכתב יד, אם אתה רוצה נקריא אותו, שזה בדיוק הפוך, באמת שיר שמדבר לא על אכזריות ולא על פגיעה, אלא הפך על איזה מין הרמוניה בין כל הישויות שמופיעות שם בשיר הזה.
אז באמת בהקשר הזה, אולי שאלה אחרונה לסיום, אמרת בעצמך שאת מובילה קו, או סליחה, שותפה לקו שרואה באגדה טקסט שעוד לא נשלם, אז אולי תספרי באמת מה, איך את עורכת את הסדר, מה מיוחד באגדה שאת קוראת, שאתם קוראים אצלכם?
אז קודם כל אני חושבת שאחד הרעיונות, בעצם המצווה בבסיס של אגדה של פסח זה, והגעת לבינך, זאת אומרת לספר על פסח, לא רק להקריא את הדברים, אתה יודע, יש משפחות שפשוט מקריאים או עד שולחן עורך ואז נשברים, או עד הסוף, אבל מקריאים את זה כמצוות אנשים מלומדה ולא באמת מדברים. אני חושבת שחלק מהעניין הוא באמת לדבר ולשאול מהו המצרים האישי שלי, מאיזה מצרים אני צריכה לצאת. והשנה באופן מיוחד אני חושבת שיש הרבה, יש יצירה אדירה, ממש עשרות רבות של שירים ותפילות ותחינות ופיוטים שנכתבו כדי להתמודד עם המצב שלנו כרגע. אני רוצה להמליץ למאזינים שלכם שיכנסו לאתר של התנועה הרפורמית, יש שם אגדה לזמן הזה עם באמת עשרות הצעות לטקסים ולטקסטים שיקנו משמעות מיוחדת גם לשנה המאוד מאוד מאתגרת הזאת שאנחנו נמצאים בה, כי המסורת, כי עוד נמשכת השושלת, כן? היהדות שלנו היא יהדות חיה, היא לא יהדות שקופאת על השמרים, וכמו שבמאה ה-16 הוסיפו את חד גדיה, במאה ה-21 אפשר להוסיף עוד טקסטים שיהיו משמעותיים לנו בהוויה שבה אנחנו נמצאים עכשיו.
מעולה. אז בנימה אופטימית זו, נגיד תודה רבה דליה מרקס.
שיהיה חג חירות, באמת, שיהיה חג חירות לכולם ולכולן.
ביי ביי, תודה רבה. ביי.
Well, this is a crazy song about a goat that my father bought for 2 zuzim. חג גדיה, חג גדיה. חג גדיה, חג גדיה. My father bought a goat for 2 zuzim.
Had gad 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 ya had gad 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 ya Des abina bagt rezuze had gad 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 ya
Des abina bagt rezuze yamiri yamiri ay biribirum had gad yo tri tri biribiribiri Des abina bagt rezuze yamiri yamiri ay biribirum had gad yo
wa avojun ro wa khalla jab yadi زبان ابوه بيفرزو زوى
حد جديا حد جديا
قصو خام ومنو شهر شنو يا أخو لكاديو في زبين أبو مصر زينا خد كاديو خد كاديو
זה היה מיקס שעשיתי בשבילך, ביצועים, ביצועים של חד גדיה.
אני חשבתי שזה חווה אלברשטיין.
שים לב.
כן.
אני הולך לעשות לך פה המאזינים, רק ביוטיוב אפשר לראות את זה.
זהו, מעתה אנחנו גם ביוטיוב.
אה, מה אתה אומר? אז אני לא יודע איפה לשים את הדברים. אתה תשים אותם, אני לא יודע, המסלמה.
אני אציג.
הפקה, אתם תגידו מה רואים. זה אבא. הנה הוא קונה בטרי זוזי.
אבא בוב הבנאי.
אבא בוב הבנאי קונה בטרי זוזי. בבקשה.
יש לי שני זוזים.
כך, אופה. איפה ה-50 יורו שלי?
זה לא אותו...
הוא קונה גדי. בבקשה.
זה לא יכול להיות, זה לא אותו מטבע.
תערוך אותם באיזה שורה, כדי שזה ככה יראו את הזה.
לא יראו.
עכשיו בא חתול. כך חתול.
ואתה לשורה. יופי.
הנה הכלב. כך, אוכל את החתול. אגב, תרים, תרים, לא רואים את זה.
איך אני ארים?
לא יודע, תרים, ההפקה אומרת תרים, אתה תרים.
הנה, שימו לב. הנה הכלב.
אגב, זה שהחתול אוכל את הגדי לא סביר, חתול לא אוכל גדי, לא, אבל חתול, אתה יודע, לא יכול לאכול גדי. אלא אם זה לא חתול, אלא...
שונרה.
נמר או משהו, אתה יודע, זה כאילו, בדיוק. אחר הכלב, אין סיבה כאמור שהוא ימשך את הנמר, אלא אם יש לו כלבת. ואז ההקעה שלו עם המקל, בבקשה, הנה המקל.
הנה המקל.
היא מתבקשת. עכשיו, זה שיש שריפה, כך, הנה, יש שורף את המקל, זה כבר עניין אחר.
זה מוכר, זה...
מים לא הבאתי, יש לי
פלמוביל כזה.
כך, היא עושה קצת רעש.
אני מבין שקנית את ערכת הפלמוביל של חד גדיה.
ממש, אני מוכר אותה, אגב, לכל ה...
האמת שזה...
מה יש לנו אחרי המים? מישהו צריך לשתות אותם. בבקשה.
זה יופי של פלמוביל.
יש לך פה את התורה, את השור, ומלאך המוות. לא, רגע, מה יש לנו? שור... שוחט, קודם שוחט, הנה. הנה השוחט, תראה, הוא מצויד היטב. בבקשה.
שימו לב.
לבסוף, מלאך המוות עם שני ראשים. קו אחד כבר אנחנו מכניסים. בבקשה.
הופה.
הוא לבסוף.
מלאך המוות.
הנה הוא מגיע, הוא מסתיר את פניו כדי שלא ככה תשרף. אבל מתחת, הנה, הקדוש ברוך הוא מגיע בהופעת אורח.
יוצא מתוך.
כולם אצלך ביד.
כן.
אני ממליץ למאזינים ולמאזינות בחג הפסח הקרוב, לחפש את הבובות בבית שמאפשרות לכם לעשות את כל המסלול.
אנחנו מוכרים ערכות כאלה, נכון? כדי לממן את הפודקאסט הכושל הזה.
לא, מה זה כושל? מה קורה לך? אתה היום לא, אתה לא בזון.
כן.
טוב, אז אנחנו נתחיל בגדי, לא?
נכון.
רוצה להציג את המורן שלנו?
כן, מה זה בכלל הגדי הזה? למה הם קונים גדי? מה מיוחד בגדי? האם שני זוזים הוא מחיר סביר לגדי? כדי לענות על כל השאלות האלה, הזמנו את דוקטור צח גלזר, שהוא חוקר מרעה וגידול צון ומנהל פארק הטבע ברמת הנדיב. שלום צח.
שלום, אני בקושי שומע אתכם.
וואי.
זה כולם אומרים, זה אנחנו נפטר פה את ההפקה. אבל אנחנו שומעים אותך, זה החלק החשוב בסיפור.
אוקיי.
אז ספר לנו קצת, מה מיוחד באיזים כל כך? במה הם שונות מכבשים? כמה עולה? כמה עולה עז? כמה עולה גדי?
אוקיי, טוב. איזים שונות מכבשים. נראה לי שאנחנו יותר דומים לקופים מאשר האיזים לכבשים.
וואלה.
זה ממש מורכב
בשבילי עכשיו. אותה משפחה, תת משפחה, נקרא משפחת הפריים, אבל אז הן מתחלקות לשתי קבוצות, לכבשים ועיזים, שם ההפרדה, כשקודם כל, יש, אני אתחיל עם כמה הבדלים בין עיזים לכבשים, אנשים הרבה פעמים באים ומתבלבלים, זה כבש, זה מתחיל ככה. לכבשים יש צמר, ולעיזים יש שיער.
וואלה.
למרות שלכבשי הבר אין כמעט צמר, דווקא יש להם שיער, אבל האדם בייט אותם את הכבשים, ואז נהיו להם יותר זקיקים של צמר. אז קודם כל אמרנו, לכבשים יש צמר, לעיזים יש שיער.
רגע, מה ההבדל בין צמר לשיער בעצם?
סוג הסיב. זה סיב שונה.
תגיד עוד משהו על זה? כלומר, מה זאת אומרת?
המבנה שלו הוא שונה. הצמר בעצם נועד לתפוס יותר נפח. יש עליו גם שמן שנקרא לנולין, שעוזר למים להחליק מעל הצמר.
אוקיי,
צמר זה שיער משודרג.
כן, זה
אפשר להגיד.
סיבים אחרים, כן.
גם לעיזים, דרך אגב, זה קצת מבלבל לפעמים, כי גם לעיזים יש כסות של שיער בחורף, וככל שהן באות מאזורים יותר צפוניים, אז הכסות הזאת יותר קיימת. למשל, יש עיזים באזורים כמו בהימלאיה או במונגוליה, שיש להם... שיער, זה נקרא אנגורה, כמו של ארנבת, אבל זה שיער מאוד מאוד עדין ודק ויקר מאוד. אני פעם הייתי במונגוליה, רציתי לקנות לאשתי איזה סוודר משיער של איזי קשמיר כאלה. וזה היה כל כך יקר, בסוף קניתי לכפפות.
מצמר של כבשים ישראליות. כן.
לא.
חלילה. תגיד, אבל גם יש הבדלי אופי גם מאוד, נכון? אומרים על עיזים שהם אוכלות הכל, אפילו קרטון למשל.
כן, אז קודם כל, מבחינת אופי יש הבדל מאוד מאוד גדול, וזה מעניין. עיזים הם נורא, נקרא לזה אינדיבידואליות, נורא סקרניות, ובכלל, אתה יודע איך אומרים עיזים בלטינית?
קפרה.
נכון. ואיך אומרים, מה אומרים על אדם שהוא בלתי צפוי, שהוא זזיתי כזה?
קפריזי.
נכון? מה הקשר?
העז.
נקרא קפרה בגלל האופי שלה. יש לה אופי קפריזי. או שאנחנו קוראים לזה קפריזי בגלל האופי של העז, זה לא כזה משנה.
כן.
מה היה קודם. אבל זה האופי של העזים, הן נורא סקרניות, הן נורא אינדיבידואליות, הן נורא שונות אחת מהשנייה. בניגוד לכבשים, שהן הרבה יותר אדריות, נקרא לזה.
כן.
הן לא מתרוצצות ולא עומדות על שתיים בניגוד לעיזים. אם נדבר על ההתנהגות במראה, אז יש הבדל מאוד גדול. עיזים כמובן יכולות לעמוד על שתיים. יש גם עיזים בעולם שמטפסות על עצים. מי כן. שמכיר תמונות מפורסמות ממרוקו, אלג'יר, על עצי ארגן, רואים עיזים ממש עומדות למעלה. את זה כבשים לא יכולות לעשות. ככל הידוע לי.
בעצם אפשר להגיד שהסיפור הציוני הוא זה שהפכנו מכבשים לעיזים.
וואלה, זה חדש לי.
לא, אני ככה ככה מנסה לעבוד עם הרעיון הזה של ההבדל בין...
יכול להיות, יכול להיות.
תגיד, אבל אצלכם בעדר, אני יצא לי לראות, אתם מערבבים, נכון?
אז זהו, אז התחלתי לדבר על זה, על התנהגות הראייה. אז קודם כל, עיזים יכולות לנצל את הצומח עד גובה של בערך 2 מטר, 1.80 מטר, 2 מטר, כי הן עומדות על שתי רגליים. אבל הבדל יותר משמעותי הוא שהעיזים הן בעצם אוכלות עלים, בעיקר עלים של שיחים ועצים, באנגלית קוראים לזה browsers. לעומת כבשים שהן יותר אוכלות עשב, גם פרות. והן נקראות באנגלית grazers, שתי קבוצות קצת שונות. זה מתבטא באופנים מאוד... אפשר להגיד קטנים אך משמעותיים במבנה מערכת העיכול ובאוכלוסייה שיש להם באוכלוסיית החיידקים. אז העיזים בעצם מה שהן נותנות לנו פה ברמת הנדיב, הן בעצם עוזרות לנו לראות באזורים שיש בהם הרבה יותר עשב. עכשיו בדיוק היום העיזים רואות בתוך הגנים, לא בשטח הפתוח בפארק, אלא בתוך הגנים בשטחים שיש בהם ככה עשב, והן משמשות אותנו יותר לאכול את העשב. בדיר הן נמצאות ביחד, אמנם בתאים שונים. חלק גדול מהשנה הן יוצאות למראה ביחד, ובעיקר בעונת עכשיו, החורף והאביב, אנחנו מייעדים אותם לשטחים שהם בעיקר אסבוניים, בניגוד לעיזים, שהן אוכלות את העלווה של השיחים, את הקידות, את הסירת, סירה קוצנית, את האלת מסטיק, זה בעיקר האופן
של אבל יש ביניהן אינטראקציות מעניינות בין הכבשים לעיזים, אתה אומר שה...
קצת. בוא נאמר שהעיזים, היו לנו כמה עיזים שכשהן היו קטנות, הן גדלו בתא של הכבשים.
או, זה מעניין.
ואז במראה, כשהן הולכות, הן הולכות במין קבוצות כאלה. אז בעיקר זה קבוצות, אתה יודע, ככה כמו ילדים שיוצאים לטיול, אז יש קבוצות, יש את הבנים ואת הבנות.
כן.
ובכל קבוצה יש גם תת כאלה, אתה יודע, החבר'ה האלה, אז כשהכבשים הולכות, אז אותם עיזים צעירות שהיו...
חשבו שהם כבשים.
הייתה רואה אותם הולכות בין הכבשים.
יפה.
צח, תגיד, יש לי שאלה. אז אם אנחנו, יש לי שתי שאלות בעצם. אחד זה, אם אנחנו חושבים על חד גדיה, למה הוא קנה עז? בעצם מה היתרון בלקנות עז?
זה כבר אנחנו חושבים לעניינים תרבותיים.
כן.
קודם כל, בכלל, באופן תרבותי, עיזים, אם אנחנו נדבר עליהם, על עיזים וכבשים, או ליתר דיוק דעים וטלעים בתור אוכל, אז רואים בזמנים עברו גם בתור קורבנות, אז עיזים הם היו מאכל מאוד נפות, במיוחד במקומות שחיים במדבר, גם היום.
אני חשבתי שהוא קנה אותה בתור חברה, אני לא מאמין שהוא קנה אותה כדי לאכול אותה.
קורבן.
אני לא יודע למה הוא קנה אותה, אבל אם אני מנסה לחשוב, למה היה מישהו קונה אז גדי? כמו היום, אנשים, זה חיה שחיה בתנאים מאוד קיצוניים, היא יכולה לשרוד מאוכל מאוד מאוד פשוט וזול, אז במקומות עניים יותר, או במקומות שאין בהם הרבה משאבים, קונים עיזים, ואז כשאתה מחליט לעשות חתונה, או מסיבה, או משהו כזה, חג פסח, אז אתה קונה גדי. עכשיו, למה לא תלה זאת שאלה? כי קורבן פסח הוא, אני לא יודע, יש איזה עניין שבעצם הכבש הוא היה נחשב לאל של המצרים. זה יכול להיות שמי שכתב את הסיפור, את השיר, הסיפור הזה, לקח את זה בחשבון. אבל אני מניח שהוא קנה גדי להביא הביתה, לגדל אותו לקורבן פסח או משהו כזה.
יפה מאוד.
אני עשיתי פעם מחקר מאוד מעניין.
אז אולי דבר אחרון, ספר לנו אחרון, כי אנחנו צריכים, כן, בבקשה.
על גדיים. אני בדקתי הבדלים בין גזעים שונים של עיזים, לראות האם כולם אוכלים את אותם הצמחים, ומסתבר שלא. ואז ניסיתי לבדוק האם התכונה הזאת היא גנטית, או שהיא נרכשת.
אוקיי.
ובעצם הייתי צריך לגרום לעיזים מגזע אחד, לאמץ גדיים מגזע אחר. זאת הייתה אופרציה די קשה, אבל הצלחנו להגיע לקבוצות של בערך 12 גדיים מאומצים עם אמאות מגזעים אחרים.
ומה המסקנה? זה נרכש או מולד?
היו לנו גדיים בלי אמאות וכן הלאה, והמסקנה הייתה שמה שלומדים לאכול מהאמא, בעצם העיזים היו יוצאות עם הגדיים למרעה ומלמדות אותם לא מה לאכול, אלא מה לא לאכול, ומה להימנע.
מעניין מאוד.
וחינוך זה כנראה,
מה שנקרא, אנטי טעם נרכש.
מעניין מאוד. טוב, תודה רבה לך, וחג כמעט חג שמח, צח.
כן, כן, חג שמח, ושנראה את כולם בבית בחג הזה.
בהחלט.
כולם, כולם. תודה רבה.
ביי ביי. High on the hill was a lonely goat, her lay, hood, lay, hood, lay,
loud was the voice of the lonely goat, her lay, hood, lay, זה עוד אפשרות. במקום שכולם שם מכים אחד את השני, הם פשוט, אתה מבין? עושים מה שנקרא אתרון בובות, ושרים ביחד.
יצא לך פעם לחלוב עז?
מה זאת אומרת?
כל בוקר.
כל בוקר אני יכול לחלוב עז. כן. למה?
לא, אז תהיה, בקיץ היינו באיזה אקו-טוריזמו, היינו באיזה אקו-טוריזמו בקרטים, שאתה יודע, אקו-טוריזמו, אתה כאילו מתחבר.
אתה הולך עם מישהו שהוא לא עני לדברים, למשפחה?
אריה, אני ידעתי שאני לא צריך לספר.
אוקיי.
ובבוקר, אז אחת האטרקציות, לוקחים אותך להליכה, למנזר הקרוב, וכל מיני כאלה, ואחת האטרקציות זה בואו נראה את חיות המשק שמספקות לנו את המזון שאנחנו אוכלים, ולקחו אותנו לחלוב את העיזים. אז הוא ביקש מתנדב, היווני החסון העיקר המקומי ביקש מתנדב, אז כמובן שהתנדבתי. זה לא קל.
מה?
זה לחלוב. אתה יודע, אתה מתחיל למשוך את העטין, לא יוצא שום דבר. זה מין הפוך כזה. אתה צריך כאילו למשוך, שחרר, ואז זה יוצא. כאילו למשוך, אתה מבין?
כמו שיונקים.
קיצור, חשב ש... לא הצלחתי בכלל. כל הקבוצה הסתכלה בי ככה משועשת. הוא חשב שהוא מצא על עצמו איזה סעיר להזזל.
מה עם העז? קצת סבלה מה...
שים לב למשחק המים, נראה שהיא נהנתה. אבל אז פתאום הבנתי את הקטע.
זה הלך ומנרדר,
החלב זלג.
יש לכם מה לשים בטיזרים, כן? יוסי מספר איך איזה נהנתה כשהוא... כן, סליחה?
בקיצור, חלבתי את כל החלב של כל האקוטוריזמו באותו הבוקר. כמה ליטרים טובים.
באמת?
כן.
לא הבנתי, כי קלטת את הקטע?
כן, קלטתי שאתה צריך תפוך. אתה כאילו מושך, ואז כאילו משחרר, ואז זה נשפח, כאילו, ולא למשוך פשוט. קיצור, בפעם הבאה, כשאתה נמצא מול העטין של העז, לא למשוך.
אוקיי. אני ארשום את זה לפניי.
לשחות, לשחרר. לשחות, לשחרר.
אוקיי, בסדר. בוא, השיחה, חייב להכניס
חמור. חייבים לשנות נושא.
אחרת מצבנו יהיה חמור.
דחוף.
שלום לדוקטור יאיר ליפשיץ, חוקר, מרצה בכיר בחוג לאמנות התיאטרון, וראש המרכז למורשת היהדות על שם ציבליסטה באוניברסיטת תל אביב, שחוקר את נגולות הממשק בין תיאטרון, פרפורמנס והמסורת היהודית.
שלום.
אז אני רוצה לחשוב איתך קצת על באמת הביצוע הזה של חד גדיה בתוך הסדר, ואיזה מקום הוא תופס, ובכלל אולי לסדר כולו כאיזה מין סוג של מה זה, זה הצגה, זה ריטואל, זה טקס, זה עינוי. איך אתה רואה את הדברים?
כן, מעולה, תודה. אני אקלה לסדר כולו, באמת יש כל הזמן שאלה אם זה סוג של הצגה. יהודים באופן כללי לא אהבו לעשות הרבה תיאטרון, אבל אלה סדר הוא דווקא דוגמה מעניינת. אנחנו מכירים שאת האמירה שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אבל יש גרסה נוספת שמופיעה גם ברמב״ם, שבכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, זאת אומרת לעשות איזושהי הצגה כאילו הוא יצא ממצרים, ואליל הסדר הוא סוג של מופע שמשחזר את, את הגאולה הזאת מעבדות לחירות. אבל המקום של חד גדיה בתוך זה הוא מקום מאוד מאוד מוזר.
כן.
זאת אומרת, פעם ראשונה שהוא מופיע בגדה זה יחסית מאוחר, בתחילת המאה ה-16, שבהיסטוריה היהודית זה נחשב יחסית מאוחר, למרות שאולי השיר עצמו היה קיים עוד קודם לכן, אבל הוא נכנס כנראה להגדה של פסח פחות או יותר אז, ולא לגמרי ברור מה הוא עושה שם. זאת אומרת, הטענה הרווחת הרבה פעמים שזה סוג של שיר ילדים, כמו אחד מי יודע, שנועד להשאיר את הילדים ערים עד סוף הסדר. אבל אנחנו יודעים שלילדים יש תפקיד מאוד מרכזי בליל הסדר, והגעת לבנך, ויש את ארבעה קושיות וארבעת הבנים, אז זה חלק מהמכוונות של ליל הסדר לילדים.
כן.
אבל אני אגיד שלפחות מהניסיון שלי, אני לא בטוח שזה כזה אפקטיבי לשים שיר שנועד להשאיר את הילדים ערים בסוף, בסוף, בסוף של האגדה.
בדיוק, בדיוק. זה מה שרציתי לומר, כאילו הם זוכרים את זה כל הסדר.
כבר נרדמו.
כן.
בשלב הזה. מה שזה כן מאפשר, ואני חושב שזה בעיניי נקודה חשובה, זה למבוגרים להתנהג כמו הילדים. ובעצם מה שאני רוצה להציע זה שיש משהו חשוב בלשים בליל הסדר, בסוף של ליל הסדר, טקסט שהוא דווקא מאוד משחקי, ויש לו מנגנון משחקי, שבמובן מסוים גם קצת הולך נגד כל ליל הסדר שקדם לו.
למה נגד?
סליחה?
באיזה מובן הולך נגד?
אז אני חושב, ברגע שחד גדיה נכנס לטקסט מקודש כמו הגדה של פסח, אז נתנו לו כל מיני פרשנויות, אלגוריות או סימבוליות, על איך הוא מסמל את הגאולה של עם ישראל וכל מיני דברים כאלה.
כן.
אני לא לגמרי משתכנע מזה.
כן, כמוך, כמוני.
אני חושב שיש משהו בזה שדווקא, בגלל שהשיר הוא דווקא מאוד מאוד מובנה, וככה כל תחנה מוסיפה עוד, ועוד, עוד, כן, עוד מישהו ועוד מישהו, ואתה חוזר כל פעם על מה שנאמר לפני כן, דווקא בשביל שזה מבנה כל כך מוקפד, בעצם השיר הזה גם מאפשר סוג מסוים של פירוק. זה סוף הסדר, כולם כבר מותשים, הם אחרי ארבע כוסות של יין לפחות, ומהניסיון שלי, ואני חושב שגם אחרים, זה לרוב המקום שדווקא בו ליל הסדר מתפרק. והנקודה הזאת היא משמעותית, בין השאר גם כשמסתכלים לתוכן של השיר, כי במובן מסוים זה שיר ממש לא מוסרי. לא במובן שהוא אנטי-מוסרי, אלא במובן שהוא א-מוסרי, אין בו מוסר. אם נחשוב על הגדי של תחילת חד גדיה כקורבן המסכן שהחתול הרשע אכל אותו, ואז הכלב שאוכל את החתול כאילו נוקם את נקמת הקורבן, אם אנחנו נמשיך לסדר את זה בצורה מוסרית כזאת, נצא שבסופו של דבר אלוהים הוא בצד של הרעים.
נכון.
אם נחשוב שזה במין שחור לבן של טוב ורע.
הזכרנו את זה כבר ברעיונות קודמים. אבל אז גם אמרנו שאולי זה בדרך קצת מתערבב, כי לא ברור מה רע במים נגיד, או באש, או למה צריך להיות להם איזשהו מקום של רוע, הם פשוט עושים
נכון,
את מה שהם עושים.
בדיוק, ואז כשחושבים על זה,
כן.
הם באמת, רוב הדמויות שם הם לא רעות ולא טובות, הם פשוט כוחות של טבע.
כן.
ואפילו הדמויות האנושיות, או מואנשות, כמו השוחט ומלאך המוות ואלוהים, מתוך, אם חושבים על זה פשוט ככוחות של טבע, אז גם הם פשוט עושים את תפקידם, הם לא בהכרח בצד של הטובים, אין רעים וטובים בסיפור הזה.
כן.
ואז מה שנשאר לנו זה בעצם תמונת עולם שהיא לא קשורה לטוב ולרע, ולא קשורה לצדק, אלא קשורה בעיקר לכוח ולאלימות.
כן.
ואפשר לשים לב שהמילה שחת הולכת וגוברת לקראת הסוף, וזה מגיע עד האלימות האולטימטיבית שזה המוות, ואז אלוהים שהוא היחיד שיכול להרוג את המוות.
כן. אם כי זה, או לא אם כי, זה גם מחבר אותנו לפרשנות נגיד של חווה אלברשטיין, עם עד מתי יימשך מעגל האימה, נכון? הכל שם פשוט רוגים אחד השני.
כן, אני חושב שחווה אלברשטיין קלטה משהו מאוד מאוד עמוק בשיר הזה.
כן.
כי, אפשר לומר שיש איזה מימד של נחמה וגאולה אולי בזה שאלוהים שוחט את מלאך המוות בסוף, אבל כל השיר לא נבנה על בסיס של מוסר וצדק, זה עומד לדעתי בצורה מאוד מנוגדת לכל מה שליל הסדר כולו עושה והאגדה כולה, שכביכול כן מספר את סיפור היסטורי של טובים נגד רעים, ושל סדר מוסרי, ושל צדק, ושל הגאולה של הקורבן שמשתחרר ונגאל. חד גדיה נותן לנו תחושה של סדר, שוב, השיר מאוד מאוד מובנה,
כן.
אבל זה לא סדר שאפשר להצדיק אותו מוסרי.
זאת אומרת, זה אסתטיקה של סדר, אבל התוכן הוא של בעצם הרבה רוע, או אפילו אלימות שיש בעולם, ושהיא חלק מדרכו של עולם, היא פשוט שם.
נכון, כן, זה לא יקרא לזה רוע, פשוט כוח ואלימות.
כן.
ואני רוצה להצליח.
לא, נהנחתי, הנחה יהודית כזאת. כן.
כן, אני רוצה להציע שיש משהו בחד גדיה, שיש לו גם איזה תפקיד כמעט קרנבלי, אמרתי קודם שמבוגרים משחקים בו כמו ילדים, זאת אומרת שהמשחקיות חשובה שם, כי זה משחרר משהו שרוב ליל הסדר מדחיק. זאת אומרת, ליל הסדר, שוב, כולו מנסה לספר לנו סיפור של ההיסטוריה, יש כיוון ומשמעות וצורה וצדק, וחד גדיה מאפשר לנו לשחרר בצורה שהיא, שוב, משחקית וילדית ולא רצימית, לשחרר משהו כמעט ניהיליסטי, איזו אנרגיה כמעט ניהיליסטית שמכירה את העולם באופן אחר. ודווקא זה התפקיד שלו. זאת אומרת, התפקיד שלו במובן מסוים לעבוד נגד מה שליל הסדר כולו סיפר.
מעניין. בזה אנחנו נסיים, אבל לפני זה אולי אני אציע לך ככה, תוך כדי הדברים האחרונים שאמרת, המחשבה שעלתה לי שבעצם כיוון שחד גדיה הוא ככה מגיע בסוף, הוא בעצם משחזר את ההתחלה, אבל ההתחלה היא התאומים שהיו לפני הסדר לשאלה איפה יהיה הסדר השנה. והם הולכים ככה, שנה שעברה זה היה אצלנו, אבל שנה לפני זה זה היה אצלכם, אבל שנה לפני זה זה היה אצל הדודה, ושנה לפני זה זה אמרה שהיא תחזור מהדודה, וחד גדיה הוא בעצם תיאור של תהליך תאום, איפה יהיה הסדר השנה.
מי יוצא השוחט בתיאור הזה?
בדיוק, צריך לספור עד שמגיעים להווה.
שנה שעברה התארחנו אצל מלאך המוות. היה ככה.
וככה הרגיש הגפילטה. תודה רבה.
זה מלאך המוות.
תודה רבה, דוקטור יאיר ליפשיץ.
תודה רבה לכם.
ביי ביי. אנחנו נדבר על השיר, עכשיו זה זמן טוב. אנחנו שומעים כל מיני ביצועים של חד גדיה, אבל יש לנו עוד רגע ביצוע בשידור חי, אחרי עוד 2.5 ביצועים האלה.
Geschäften gilden zwei, der Hittate in der Reihe, kult der Zickele an Ahai, Chad Gad Yu.
Chad Gad Yu.
Du kannst gern nicht sie kicken, du singe dit den Dricken, den zieht dir da la Ricken, Chad Gad Yu.
Okay, אז עכשיו יש לנו פריצה לשידור. אתה יכול להיכנס, בבקשה. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו ביצוע חי של חד גדיה, או לפחות חלק ממנו, על ידי מרואיין מפתיע, מה שנקרא, שיתחבר לאוזניות. יוסי, תעזור לי להתחבר.
בוא, אתה יכול...
אתה נותן לו את שלך, איזה יופי, איזה איש אציל, יוסי, זה לא יאמן. אז אבל בואו נדליק פה את המיקרופון, איזה התרחשויות פה בלופן, תשמעו, זה מדהים. אז אולי אתה רוצה קודם להציג את עצמך, בואו נראה אם אתם שומעים אותך.
דניאל, אב הבית.
שלום דניאל.
בניין שורת.
שלום דניאל, אב הבית.
שעוזר לנו כמעט...
לא שומעים אותך יוסי, דבר לנו.
שעוזר לנו בכל שידור ושידור.
לגמרי. אז הזמנו אותך לעשות, אם אתה רוצה, לשיר לנו קצת חד גדיה, כפי ששרים אצלך, או כפי שאתה שר.
אני לא חזק במיוחד בשירה, אני יותר בקריאה.
ניקח את מה שיש.
ניקח את מה שיש.
אבל עם קצת איזה ניגון, שככה יהיה לנו מוזיקלי. בבקשה.
חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, דזבין אבא פתרזו זה. חד גדיה, חד גדיה, ואתה שונרה ואכלה לגדיה. ואתה שונרה ואכלה לגדיה, דזבין אבא פתרזו זה. חד גדיה, חד גדיה. ואתה כלבה ונשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבין אבא פתרזו זה. חד גדיה, חד גדיה. ואתה חוטרה, ועיקה לכלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבין אבא פתרזו זה. חד גדיה, חד גדיה. ואתה נורה ושרף לחוטרה, דעיקה לכלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבין אבא פתרזו זה. חד גדיה, חד גדיה. ואתה מיה וכבה לנורה, דשרף לחוטרה, דעיקה לכלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבין אבא פתרזו זה. חד גדיה, חד גדיה.
המתח עולה.
ואתה תורה ושתה למיה, דחבה לנורה, דשרף לחוטרה, דעיקה לכלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבין אבא פתרזו זה. חד גדיה, חד גדיה. ואתה שוחט ושחד לתורה, דשתה למיה, דחבה לנורה, דשרף לחוטרה, דהיגה לכלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה. דזבין אבא פטרי זוזה, חד גדיה, חד גדיה. ואתה מלאך המוות, ושחד לשוחט, דשחד לתורה, דשתה למיה, דקבה לנורה, דשרף לחוטרה, דהיגה לכלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבין אבא פטרי זוזה, חד גדיה, חד גדיה. ואתה הקדוש ברוך הוא, ושחט למלאך המוות, דשחט לשוחט, דשחט לתורה, דשתה למיה, דחבה לנורה, דשרף לחוטרה, דהיכה לכלבה, דנשך לשונרה, דאכלה לגדיה, דזבין אבא פטרי זוזה,
חד גדיה, חד גדיה, יפה מאוד. אנחנו מאוד מודים לך, זה היה פשוט נהדר.
לא דבר, לכבודו לי.
לכבודו לנו. תודה רבה. יפה מאוד. אז זהו באמת המזמור, או המזמור המוקרא. אתם יכולים פה לעשות הארגונים, ואולי אנחנו נכניס את המרוננת האחרונה שלנו להיום, אם ההפקה תסכים, כי באמת אחד הדברים שעוד קורים בשיר הזה, כמובן, כמו כל סיפור יהודי טוב, הנה פה, הדלתות נסגרו, יופי, זה שהוא כמובן מתחיל ברכש, כמובן, אי אפשר להתחיל בלי, הוא לא קיבל את הגדי הזה, הוא קנה, וזה מה שמעצבן, הוא קנה בשני זוזים.
בדיוק, מה שצח לא אמר לנו זה שהוא קנה בשני זוזים, כי כבשה עולה שלושה זוזים, ולא היו לו. זוהי דעתי.
אז עשה עסק טוב.
לא, זה מה שהיה לו, היו לו שני זוזים. שאלת למה הוא קנה גדי ולא...
הבנתי מה אתה אומר, הבנתי, הבנתי. אבל בכל מקרה הוא קנה, ואז זה מתחיל להיות מעצבן. מה החתול נושך את הרכש? כאילו הבעיה פה זה עניין, יש פה עניין של...
נזיקים.
לא היה לו ביטוח, כן? לא רק היה לו ביטוח חיות, pet insurance.
או, בדיוק, אפרופו זה רציתי לשאול אותך, אתם, מה המדיניות אצלכם של מתן דמי כיס לילדים, זוזים וכאלה? בדיוק זה נושא ש...
דמי כיס?
אין דבר כזה?
לא מכיר את זה.
וואלה. בדיוק ראינו איזה, צפינו באיזה מדריכה כזאת שאתה יודע, שאומרת שצריך להתחיל, כשהיה למתעניין, והוא יודע כמה, מה זה כסף, וזה חשוב.
אתה שואל על פסח או באופן כללי? זה לא. שיחה סתם בינינו? לא קשור לפודקאסט?
אני מושך זמן עד שהמרן יגיע.
הבנתי.
ואני אומר,
בזוזים
עסקינן.
אז אוקיי, אז לאחרונה המצאנו את זה, שאולי ניתן להם דמי כיס, ואז שכחנו מזה.
הבנתי.
וגם הם.
הבנתי.
זה המדיניות.
וכשהם רוצים לרכוש משהו, פשוט רוכשים להם את זה.
הם לא כל כך רוצים לרכוש משהו, וכשהם רוצים, עכשיו היה להם יום הולדת, אתמול שני ילדיי חגגו 10.
נכון.
כן?
זה שלי חוגג היום. כזכור לך.
לא, שכחתי. הנה, מזל טוב. מזל טוב לכולנו, איזה חברים טובים, לא יודעים מתי יום הולדת של ילדים אחד של השני. מזל טוב, יוסי.
כן. קיצור, אתם מגדלים אותם כילדי האימיש. מגדלים אותם,
לא, אתם יודע כמה מתנות הם קיבלו. זה גם שניים בו זמנית, אז גם בסוף זה יוצא ריבוי. אנחנו אומרים, השנה רק שתי מתנות, בסוף זה יוצא, זה בלתי נשלט.
הבנתי.
כן, שלום לדוקטור מרב חקלאי מהמחלקה להיסטוריה כלכלית באוניברסיטת בן גוריון, שחוקרת היסטוריה כלכלית של האימפריה הרומית. הלו.
שלום.
מה העניינים?
שלום.
שלום, שלום.
יופי, האמת שלא דיברתי עם מרב הרבה זמן, אז כמו שעכשיו היה לי ליוסי ולהזדמנות.
אז אני אשאיר אתכם לבד.
אתה יכול לצאת, מרב ואני נשוחח.
המאזינים יסבלו בשקט.
נעלי זיכרונות. אז כן, אנחנו באמת בדיוק הזכרנו את זה, שכל הסיפור של חד גדיה פה מתחיל
בזוזים.
בזוזים. אבל זה ככה גם, ככה קוראים לנו לשאול את עצמנו, מה בכלל, כאילו, איך, הסיפור הזה של כסף, שנותנים כסף תמורת משהו, זה,
איך זה מתחיל?
פעם לימדו אותי בהיו היה, בזה שכן, תמיד אנשים החליפו דברים, כך קדי, תן בתמורה,
תלה. חצי, שלוש דיוק.
אבל הוא ממש קונה את זה, אז זה באמת, איך זה נראה פעם, בעולם העתיק, או באיזשהו עולם של העבר, הסיפור הזה של כסף?
איך?
אוקיי, אז אני לא בטוחה שאני לא שומעת אתכם.
אנחנו שומעים אותך נהדר, נהדר.
זה המוטיב של הפודקאסט הזה.
כל מרואיין שעולה מסביר שהוא לא שומע אותנו, ואז גם המאזינים עכשיו יודעים שההפקה פה צריכה לסדר את העניין הזה מתישהו. אבל אנחנו שומעים אותך נהדר.
אוקיי, נפלא. יופי, אז קודם כל זה באמת אחת השאלות אולי שאחר בהם מתעסקים בה כשמדברים על כסף, זה מה זה כסף? וממתי הוא קיים, ואיך אנחנו משתמשים בו, ואם הוא תמיד אותו דבר, ואותה קונצפציה של דעתי שגויה, שיש הבדל משמעותי בין סחר חליפין לשימוש בכסף, האם באמת זה שני דברים כל כך שונים, וואו, כל כך הרבה ספרות נכתבה על זה במלכלה, באנתרופולוגיה, בהיסטוריה, אין לזה כמעט סוף.
אוקיי. אז תני לנו התחלה.
כן, נתחיל מההתחלה. אז ההתחלה היא ש... יש לנו איזה משהו מאוד מאוד נטעתע עם כסף, כי כסף זה לא דבר, זה רעיון, וזה רעיון שיש לו ביטויים פיזיים בעולם, והביטוי הפיזי שאנחנו הכי מקשרים עם כסף זה כמובן מטבעות, או לפחות הוא היה כזה עד שכולנו עברנו לביטים ממוחשבים.
כן.
אז מטבע יש לו זמן שבו הוא התחיל. והזוזים בוודאי אם הכוונה היא לאיזשהו מטבע ספציפי, והמטבע מתחיל אי שם בסוף המאה השביעית לפני הספירה, ומומצא, וגם על זה יש מחלוקת בדיוק ואיך וכמה ולמה, אבל הוא מומצא בפריגיה, באסיה הקטנה, בממשק של פוליס יווניות בראשית דרכם, עם השלטון הפרסי באסיה הקטנה. והוא מתחיל כהמצאה מאוד, מאוד, מאוד ככה לא ברורה למה וכמה הוא מתחיל. המטבעות הראשונים שיש לנו הם, באלקטרום. אלקטרום זו סגסוגת טבעית של זהב וכסף. ודי מהר הוא הופך להיות תופעה יוונית מובהקת שהולכת יד ביד עם הפוליס. עם המצאת עיר המדינה היוונית. ובוא נגיד,
מה הקשר?
150 שנה,
מה הקשר בין...
אולי המאפיין המובהק ביותר של הפוליס היווניות.
אבל למה, מה הקשר בין הדברים? למה הם צריכים כסף דווקא?
למה? אני לא שומעת.
כן, אני שואל, למה הדברים באים ביחד? יש ביניהם איזה קשר אורגני?
למה דווקא בפוליס ולא בערים בקנען, נגיד, אני יודע.
או, וואו. אין לנו תשובה לוודאית ללמה, זה עובדה שזה ככה.
אבל יש לזה איזה תפקיד מיוחד?
לא, אבל אמרת שזה היה בממשק עם הפרסים, נכון? אז מה, הם שילמו מיסים או משהו כזה?
לא, זה לא כל כך נבע מזה, זאת אומרת, זה לא נבע מהתשלום המס, זה יותר נבע משאלות של הגדרה עצמית, וזה כן קשור לתפקיד שיש לכסף גם בעולם המודרני, וזה שבסופו של יום כסף, אנחנו בדרך כלל מוצאים שיש איזושהי רשות שלטונית שאחראית עליו, שמקדמת אותו, ושיש לה אינטרס בלקדם אותו. בין אם זה כי הכסף מפרסם את אותה רשות, את המדינה, את הפוליס, את הקהילה שמייצרת את המטבע, ובין אם זה מקדם את האינטרס של ה... מלך או הטירן, בלגבות מיסים בצורה טובה יותר.
בגלל זה גם תמיד תובעים את דמותו של המנהיג על הכסף, על המטבעות?
למעשה את זה לא עשו תמיד, את זה עושים בשלב יחסית מאוחר. בהתחלה מופיעים דימויים אלוהים כאלו ואחרים, או מעולם החי והצומח. זאת אומרת, דימויים שקשורים לעיר ומאפיינים אותה. חיה שקדושה לאל ששומר על העיר ודברים מהסוג הזה. אנשים מתחילים להופיע על מטבעות בשלב יחסית מאוחר בדרך כלל, חוץ באימפריה הפרסית שמנסה לחכות את המטבעות הראשונים ושמה מלכים פרסיים, אבל שמה התופעה של מטבע לא תופסת תאוצה. זאת אומרת, זה נשאר פריט מאוד מאוד יקר שלא משתמשים בו ברמת היום רוב הציבור, בעולם הפרסי. בזמן שבעולם היווני, כבר במאה החמישית לפני הספירה, כמעט כולם משתמשים במטבעות ובכסף. ויש לנו מטבעות בערכים מאוד מאוד קטנים, שאפשר פשוט ללכת איתם לשוק.
ואמרת משהו, כלומר, אני ככה כמישהו שלא מכיר את התחום, אבל אני מכיר, נגיד, אגדות עממיות על התחום, שאומרות דברים כמו, הכסף מאפשר הרבה דברים שאי אפשר היה לעשות קודם. גם כי... באמת, קשה לי למכור חצי גדי, אבל את הכסף אפשר לחלק, נגיד, ליותר בקלות, או לאגור יותר בקלות, או להלוות, או כל מיני תהליכים כאלה שאני לא יודע אם אני יכול לאגור 400 כבשים, אבל 400 מטבעות כן, ואז אני יכול להקים, לא יודע מה, לשלם לאנשים שיבנו לי גשר, ואז לגבות אנשים כסף בגשר הזה, אבל אני לא יכול לגבות מהם שוב, הם לא יבואו לגשר עם כבשים, אבל הם רוצים לעבור, וכו' וכו'. אז כל העסק הזה שבאמת... הכסף כסוג של המצאה שמאפשרת כלכלה מסוג אחר. את אמרת משהו בהתחלה שאולי את קצת יותר מסויגת מהתזה הזאת. אני הבנתי נכון?
נכון, וזה כי שוב עשינו כאן, קפצנו בין שני מונחים שהם מאוד מאוד שונים, כסף ומטבע.
אוקיי.
אז כסף יש גם בחברות שאין בהן מטבע, ואנתרופולוגים כלכליים יגידו לך שכסף יש בכל חברה אנושית. אפשר לקנות בטובין שמשמשים אותנו ככסף. זאת אומרת, בטובין שהם בקר, שהם מקנה, שהם מתכות יקרות, שהם צדפים, שהם עצמות שגילפו אותם לצורה של צדף, זה יכול להיות מלח. זאת אומרת, המון סוגים של טובין משמשים אותנו, משמשים אנשים בכלל בתור כסף. אבל המטבע הופך את הכסף הזה למשהו אחר. זאת אומרת, הוא הופך את החותם, את הגושפנקה של הרשות שמייצרת את המטבע, לאמצעי תשלום המקובל ביותר, או הנפוץ ביותר. אז מהבחינה הזאת, אנשים יכלו לשלם בכסף ושילמו בכסף, גם בתרבויות שלו על המטבע.
כן.
במצרים העתיקה, באשור, בפרס, עוד לפני המצאת המטבע.
אז מרב...
המטבע הופך אותנו, שם אותנו בעולם שבו פתאום הכל כמית יותר.
כן.
ואנחנו משתמשים ביחידות המדידה, ובעצם בחשבון, מייצגות, בצורה הרבה יותר יומיומית.
כן.
ואז הוא מייצר שינוי של ממש. כי פתאום המון אנשים עופרים.
כן.
מה שאולי לא היה קודם.
שאלה אחרונה לסיום, אפרופו השיר חד גדיה, האם באמת היה מטבע כזה? זוז, מתי ואיפה?
טוב, אז השיר עצמו הוא באמת שיר, אני משערת שדיברתם עליו, נכון?
קצת.
הוא שיר מוצא כן. בשלב מאוד מאוד מאוחר.
כן.
ומי שהמציא אותו השתמש בעברית חזלית, שהיא עצמה מתגבשת בתקופה הרומית. מה בדיוק עמד הזוז ומה הוא מייצג, זה גם נתון למחלקות. יש בספרות חזל המון סוגים של מטבעות, חלקם עם קונוטציה תנכית, חלקם לא, ומה בדיוק כל אחד מהם אמר, באיזה תקופה, זה גם כן השתנה. אז יש לנו כאן גם איזושהי בעיה פנימית לתוך זה, כי הקורפוס החזלי מתקבש בתקופה רומית, ברובה, ולניסטית והרומית, ואז יש לנו עולם מוניטרי מורכב ויציב יחסית, שמתקיים במשך כמעט 500 שנה. אבל הוא עובר טלטלה מאוד מאוד משמעותית בסוף המאה השלישית לספירה, והמערכת המוניטרית המאוד יציבה של האימפריה הרומית קורסת בסוף המאה השלישית לספירה. ספרות חזלית ממשיכה להשתמש במונחים של מטבעות
מיושנים,
שבעצם כבר לא קיימים יותר, וגם רוב האנשים אפילו לא יודעים מה הם.
אז אני אגיד לך, ונסיים עם כך, ששלפתי עכשיו עיזים למחירה. רציתי לראות מה הערך הזוז כיום, ומתברר שיש הרבה עיזים, טייש גמדי למחירה, 800 שקלים, גדיים גמולים, 400 שקלים. בקיצור, אני חושב שערך הזוז היום בערך 100 עד 200 שקלים.
דוקטור מרב חקלאי, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.
ביי ביי.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound.
אוקיי, go round, אתה מבין? יש פה את המעגליות, השיר, הכל איזה חיבור. תשמע, אנחנו מגיעים פה לגבהים אינטלקטואליים.
שעוד לא היינו בהם.
וגם לסוף התוכנית הראשונה הזאת שלנו לפסח על חד גדיה, אתה רוצה לעשות לנו את הסיכום הידוע שלך אל מול מוזיקת רקע מרגשת?
בהחלט,
מכל בס.
אני מוכרח לומר שהיו לי חששות כבדים כשבאתי לפרק הזה, חופתתי לטובה, למדנו כמה דברים מעניינים. למדנו שהשיר חד גדיה נוסף להגדה מאוחר בסוף המאה ה-16, הוא חלק מה שנקרא הנרצה. למדנו שההגדה נבנתה לאורך 2,000 שנים באופן מצטבר, והשיר הוא גם עצמו שיר מצטבר ומבדח כביכול, אך למעשה עוסק בנושא רציני מאוד ומעורר הרבה שאלות. למדנו שיש תיאוריה אחת לפיה השיר נועד לילדים, אבל כפי שנראה תכף יש גם תיאוריה אחרת שמציעה שהשיר בעצם מאפשר למבוגרים להתנהג כילדים. למדנו שלהיכנס לחד גדיה בתקופות מסוימות בעצם המשמעות של זה הייתה להיכנס לבית הסוהר. דיברנו קצת על עיזים, למדנו שאנחנו יותר דומים לקופים מאשר עיזים דומות לכבשים, למדנו שעל ההבדלים בין צמר לשיער, למדנו שעיזים הם סקרניות וקפריזיות, ושהן אינדיבידואליות הרבה יותר מאשר כבשים. למדנו שלפי הרמב״ם בכל דור ודור חייב אדם לא לראות אלא להראות את עצמו כאילו שיצא ממצרים. למדנו גם שהשיר חד גדיה אין בו איזשהו מוטיב מרכזי של צדק, בניגוד לכל האגדה שלפני כן, וזה כאמור מאפשר למבוגרים השיקורים בסוף הסדר לשחרר איזשהן אנרגיות שעוד תבורות בהם. דיברנו קצת על כסף, דיברנו על כך שמטבעות ראשונים מופיעים במאה השביעית לפני הספירה בפוליס היוונית באסיה הקטנה. המטבעות הראשונים עשויים מאלקטרום, שזה סגסוגת של זהב וכסף, אבל כסף הוא בעצם רעיון, וגם לפני הופעת המטבעות היה תמיד כסף. למדנו שערך הזוז כיום הוא כ-100 שקלים, מה שנקרא, תביא לי שני גדיים, זוז.
תודה יוסי על הסיכום הנפלא הזה, תודה לכל המרואיינים והמרואיינות, נוגה שחר ורות לויטי היו על ההפקה, סיוע רוחני דוברות אוניברסיטת תל אביב, יוסי יובל ואנוכי אמיר טייכר, תחקיר והגשה עורך מוזיקלי זה אנוכי, תודה מיוחדת לאב הבית שיקריא לנו את חד גדיה. שאלות, תגובות, מענות וגדיים קטנים אתם מוזמנים לשלוח לתפסת מרובה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת דוברות, תא דואר 39040, תל אביב 699-7801, גדיים מעניינים במיוחד ישחטו בשידור. נתראה בפרק הבא, יהיו שלום ותודה לזוזים.
זוז.